אז פעם שעברה, היה לפני קצת זמן, אבל התחלנו לעסוק באלי וביתו. בעצם קראנו בפסוקים, ראינו, הופתענו לראות שבתחילת ספר שמואל, פתאום אנחנו פוגשים שלא פנחס הוא הכהן הגדול אלא אלי. דיברנו על זה שלמרות שבפרק א' נראה לכאורה ש... כשאתה קורא את הדברים, כאילו נראה שאתה פוגש יום בחיי המשכן, יום כלשהו. אבל בעצם מדובר ביום מאוד מאוד מכונן, יום שבו אלי התחיל להיות הן כהן גדול והן שופט, הוא התמנה לשניהם באותו יום. ובאותו יום היה את המאורעות של חנה ואלקנה ולקראת לידת שמואל. ראינו שבאופן כללי, אז יש באמת פער ומעבר מאוד גדול. בין ימי השופטים שאין שם כמעט מקור למשכן לבין ימי שמואל שמתחילה הנהגה חדשה של הכהן הגדול. עוד דבר שהיה לנו משמעותי להיום, הזכרנו את הנקודה ששני בני אלי מופיעים עוד לפני אלי עצמו. ובכלל יש שאלה משמעותית שתעמוד לנו שהיום בעצם במשך השיעור קצת נגיע אליה, זה כשאתה קורא את הפרקים הראשונים של ספר שמואל. בוא נגיד מתחילת הספר עד מפלת ישראל ויד פלישתים ושבי אהרון, פרקים א' עד ד'. שאלה שחשוב להרהר בה, לעסוק בה, זה מי בעצם הנושא המרכזי של הפרקים האלה? אלי ובניו או שמואל? וכאילו יש פה איזה שני סיפורים ששלובים אחד בשני. ממש לובים אחד בשני, שזה כאילו לא מספיק ברור, וכנראה שזה באמת מאוד משולב אחד בשני, מה העיקר ומה תפל. כלומר, האם יש פה בעצם סיפור על ימי הנהגת אלי, כמו שהיה עד עכשיו ימי הנהגת כל שופט ושופט, והואיל והוא נופל, אז בואו נספר לך איך שמואל גדל. לא משמע, כי בעצם מההתחלה, כאילו הסיפור על בני אלי ועל אלי הוא ברקע. בוא נספר לך מה קרה לאיש אחד ששמואל קנה ולאשתו ובנה וזה, ותדע לך שברקע היה אלי. ואלי בעצם היה מנהיג, הוא בעצם היה שופט, זה מה שחלק מההפתעה שפגשנו פעם שעבר. היום אנחנו בעצם נמשיך בנקודה שאותה התחלנו לברר פעם שעברה, והיא הבנת אופי הכהונה של בית אלי. בשביל זה אנחנו בעת נפרוס את שלושת האפיקים של הכהונה, שלוש השיטות שיש בכהונה. מזה התמקד בהנהגת בית אלי, ואז אנחנו, אני מקווה, נספיק היום עוד לחזור למה קורה בעצם בפרק א' בהקשר הזה. מה היחס בין אלקנה, בין שמואל, בין שמואל וחנה, בין שלושת אלה לבין אלי ובניו. אז בעצם נתחיל עכשיו, נמשיך את המבט שהתחלנו פעם שעברה של שלושת האפיקים של הכהונה. אז בעצם, הפעם כן נתחיל לפי הסדר מהשיטה הראשונה שבעצם הופיעה ראשונה, זו שיטת נדב ואביהו. ננסה להבין מה היא, איזה דגש של כהונה יש בה. למעשה אני חושב, עוד מעט נגבה את זה, ששיטת נדב ואביהו היא בעצם מתחילה בשיטת אהרון. בפעם הראשונה שבה יש איזשהו קשר לעבודה, מופיע הנהגה מאוד מיוחדת של אהרון, והכוונה היא לחטא העגל. בחטא העגל, עם ישראל מנסה ליצור לו תחליף, דרך חדשה, איך שהוא מבין שצריך לעבוד את השם, וצריך הרבה הרבה להבין איך ולמה וכמה, אבל אהרון הוא בעצם נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, והוא מנסה להוביל את העם משם אל הדרך הנכונה אל השם. זה ברור שהוא מנסה למנוע אותם מהעגל ולהוביל אותם בעצם שימתינו למשה ושימשיך כל התהליך של מעמד הר סיני, אבל הוא בעצם בוחר בדרך של בוא ניקח אותם איפה שהם, נגיד להם מתי ואיך לעשות העגל, והם קצת יתעכבו ונערים אותם וזה, ונגיע אל משה. אז שני דברים ברורים. א', שמצד אחד כל כוונתו הייתה לעבודת השם, לכן השם בעצם מכל הסיטואציה של מעמד הר סיני, השם בוחר בשבט לוי ובאהרון, ולא משנה את זה בגלל חטא העגל. כלומר, ברור שהייתה כוונתו לטובה והוא צדק פה בהרבה. מצד שני זה מפורש גם מה שמשה אומר לו, וגם מה שכתוב בספר דברים, ובאהרון התענף השם להשמידו. אז ברור שהיה פה משהו שהשם אמר זה לא נכון, אבל שהכל הייתה מכוונה לכתחילה לטובה. עכשיו, יש פה הבנה מסוימת במה היא כהונה. בכלל, מה שנפגוש עכשיו זה שלוש הבנות, שלוש דגשים במה הכהונה באה לעשות.
יש לך משותף קודם?
קודם למה?
יש כהונה שהיא באה לעשות.
המחנה המשותף זה שכולם מזרע אהרון. זהו, אז אני לא צריך להיכנס לזה, פעם דיברנו, הקדשנו שיעור לזה, אני חושב. על זה בעצם, לפני זה יש בכלל הדרך המקורית של הכהונה הייתה הבכורות. והם נדחו, אנחנו עכשיו לא מדברים על סוגיית הבכורות, איך זה היה אמור להיות אז. אבל אתה צודק, זה בעצם עצמו המחנה המשותף שעליו אתה שואל. אני מדבר אחרי הקביעה הזאת, שהכהונה היא מאהרון ובניו. בתוך אהרון ובניו אנחנו מוצאים בעצם שלוש שיטות במה עיקר מעיינה של הכהונה, ויש נפקמינות. והשם לאורך התורות מלמד במה הוא בוחר ואיך זה עובר. אז בעצם אנחנו פוגשים כהונה שמתחילה, אפשר להגיד, אני חושב במילה אחת, פיתוח רגשי הקודש של העם. כלומר, הכהונה התחילה, העם בעצם שם פעם ראשונה בא לידי ביטוי העבודה הציבורית של עם ישראל במסכת העגל. ובהקשר הזה, אהרון, איפה, הוא אומר, אני מוביל את העם מאיפה שהוא. העם עכשיו, על פי הבנתו, על פי אולי אפילו קטנות מעלתו, הוא נמצא בלעשות עגל, משם איך אני לוקח אותו קדימה. זה בעצם דומה ומזכיר, ועוד מעט נראה את הקשר, למה שנדב ואביו עושים. נדב ואביהו באים להקטיר קטורת מעצמה ולקדוש ברוך הוא. אש זרה אשר לא ציווה אותה. כמו שהעגל, השם, זה לא הדרך שהשם ציווה, אלא, אבל אנחנו מבינים שככה צריך להתקרב אליו. יש בנו רגשי קודש, יש בנו רצון, יש בנו... אנחנו רוצים להחליף לא את הקדוש ברוך הוא, רוצים להחליף את משה, כדי להיות קרוב עם קדוש ברוך הוא בחטא העגל. כלומר, נדב ואביהו הם בעצם בשיטת כהונה כזאת של השם מינה אותנו כדי שנוביל את התעלות ישראל אל השם. עכשיו, מאוד יפה לראות את הקשר בין חטא העגל, פעולת אהרון לחטא העגל, לבין מות נדב ואביהו. הסתכלו במקור הראשון שמופיע תחת הכותרת נדב ואביהו. זה רש"י על דברים. ובאהרון התענף השם, כלומר, השם רצה להרוג את אהרון על שהוא עשה את העגל, לפי ששמע לכם. קודם כל, שימו לב לביטוי פה. למה שרצה להרוג את אהרון? כי הוא שמע לכם. כי הוא בעצם היה כהונה שמתחילה מאיפה שהעם נמצא. להשמידו זה כילוי בנים. הלאה, בדיבור המתחיל הבא, והתפלל גם בעד אהרון, והועיל את תפילתי לחפר מחצה. ומתו שניים ונשארו שניים. כלומר, בעצם מה שהוא אומר, למה נדב ואביהו מתו? בגלל חטא העגל. שואלים מפרשים, מה זה מתו בגלל חטא העגל? הם מתו, כתוב מפורש בתורה, בגלל שהם הקריבו אש זרה. כנראה שזה בעצם היא. הם בעצם המשיכו את הדרך שלנו. ועוד שואלים פה המפרשים, הגור אריה ועוד, איך יכול להיות שבנים מתים מעשי אבות? זהו, אז זה כנראה שהם חוזים מעשי אבותיהם בידיהם. כשחוזים מעשי אבותיהם בידיהם, כן יכולים למות בעולמות. עכשיו, המהר"ל אומר ככה שחוזים מעשי אבותיהם בידיהם, אבל לא כמו שאמרנו. הוא אומר שברור, בעצם יש שהם מתו וזה, ברור. שאם היו במקום אהרון, הם גם היו עושים כמוהו, לא יודע, אבל אני חושב, להבנתי הקטנה, אז זה הפשט של אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, שזה בעצם אותו המשך, זו אותה השיטה. הכהונה מופיעה בתחילתה, זה גם כבר בהר סיני ואיך שהמשכן נבנה, בתור אנחנו צריכים להוביל את העם בעבודת השם. שזה בעצם... הכהונה הזאת, הלקות שלה, שאכן השם לא בוחר בה, הוא מתענף באהרון ונהרגים נדב ואביהו, אבל הכהונה הזאת היא בעצם הרבה יותר לכיוון עבודה מאשר לכיוון התורה. מה שהרב ציודה המון מדגיש בשיחות, שבעצם השם מלמד אותנו קודם תורה ואחר כך עבודה. אתם, מה שהקוזרי אומר, אתם צריכים לעבוד קודם כל, הכל מלמעלה, בסתרים שהשם אומר, ממנו ולא ממנו. כל זה בעצם לימוד שהרבה קורה דרך אהרון ודרך נדב ואביהו. מה שמעניין, שנדב ואביהו אנחנו ישר, אתה מזכיר את השמות שלהם ישר, אנחנו נזכרים במוות שלהם בבניין המשכן, אבל בעצם הופיעו לפני זה. בפרשת משפטים נאמר, כשמדובר על מעמד הר סיני, נאמר שהשם אומר שלמשה תעלה אתה ואהרון ונדב ואביהו וזקני ישראל. חז"ל אומרים שזה בעצם היה מדרגות. מי שעלה על הר סיני למעלה זה משה, אחר כך אהרון, אחר כך נדב ואביהו, אחר כך זקני ישראל. עכשיו זה רק נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר לא עולים. נדב ואביהו הם בעצם אלה שהיה להם תפקיד מלמעלה, משמיים, לעלות בעצם הכי הרבה שאפשר חוץ ממשה ואהרון. שמה נאמר, וככה אני מבין, שבעצם פה ניכר הנטייה שלהם. השם נותן לזה מקום. אתם צריכים להיות השגרירים הכי עליונים של ישראל. אבל זה בהנחיה שלי, שבדיוק עד לאן מותר לכם לעלות ומתי לא. וחז"ל מזהים, וזה מאוד יפה, שכבר שם מתחיל החטא שלהם. עוד מקום בחז"ל למה הם מתו, בואו תראו במדרש הבא. ויקרא הרבה, ואל משה אמר, עלה אל השם, מלמד שהיו משה ואהרון הולכים תחילה, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. כן, יש משה ואהרון, נדב ואביהו וכל ישראל. בפסוק מוזכר גם הזקנים, אבל מדרש לא מזכיר את הזקנים. כנראה זה העם, נכון. ואומרים, מי אומרים, נדב ואביהו, מתי שני זקנים הללו, כלומר, מתי משה ואהרון מתים, ואנו נוהגים שררה על הציבור? המדרש מביא את זה בהקשר של השאלה למה מתו משה ולמה מתו נדב ואביהו. הוא מביא שזה היה החטא שלהם, שעוד במעמד הר סיני, כשהשם אמר להם תעלו מעבר לכל העם, הם בעצם ציפו לעלות עוד יותר. מדהים מה שהמדרש הזה בעצם מכוון אותנו. אני חושב ממש מכוון אותנו לנקודה הזאת, שמראש כבר בצד החיובי של נדב ואביהו, כשהם קיבלו בעצם אפשרות להתעלות ברגשי קודש שלהם, במעלה הרוחנית מעל כל העם, הם ציפו כל הזמן ליותר. בעצם כהונה שמדגישה מאוד מאוד את השאיפה להתעלות אינסופית. אבל זה לא טוב. והשם שם לזה גבול. ומאוד בחינה, שהיה משהו מה שפה לראות, שבעצם נדב ואביהו הם שימשו בפועל במשכן. וסליחה, אמרתי בדיוק הפוך מה שעשיתי. הם שימשו בפועל בתור כהנים. כתוב בגמרא, מה שכתוב במסכת זבחים, שנדב ואביהו הם היו הכהנים גדולים, לא יודע אם הכהנים גדולים או הכהנים, לא יודע, לא מבורר, בוא נגיד כהנים, עד שהוקם המשכן. חז"ל אומרים, במקור הבא פה מסכת זבחים, קט"ו, גם הכהנים הניגשים אל השם התקדש, וזה במעמד הר סיני. מי זה הכהנים האלה? רבי יהושע בן קורחה אומר, זו פרישות בכורות. רבי אומר, זו פרישות נדב ואביהו. כלומר, לפי רבי, נדב ואביהו אכן שימשו בתור כהנים.
זה לא כהונה של עבודה,
זה הפסוק הזה. לא, אבל הגמרא אומרת שם כתנאי וזה, לא. הגמרא ממש חולקת, מי היה הכהנים העובדים במעמד הר סיני? האם זה היה בחברות או שזה היה נדב ואביהו? והיא אומרת, כתנאי, בשביל זה, מביאה את זה בשביל זה, אבל זה בהחלט גם כהונת מי אחראי על מעשי הקורונות וכדומה. אז גם בו שימו לב, מה זה בעצם? נדב ואביהו שימשו בתור כהנים לפני כל הסדרים של המשכן. כלומר, ברגע שמגיע המשכן, בעצם באותו יום שהוא נחנך, אז הם מתים. אז זה בעצם המפץ הגדול, ההתנגשות בין ההתעלות שהעם רוצה להקריב, אז בואו, אנחנו אלו שנקריב, ממש דומה לבכורות. הבכורות זה בעצם, עוד לפני שיש את שהשם אוסר לבני אהרון, אז אני רק אגיד משפט אחד, הבכורות זה בעצם הקדושה הטבעית. בכל בית ובית יש מי שמעלה אותנו למעלה. נדב ואביהו, בעצם מקבילים מובן זה לבכורות, שבעצם איפה שהיום נמצא, עוד לפני הסדרים, במה גדולה, במה קטנה, נסחים, איך מקריבים, איך מה, באיזה מזבח העולה, קודש הקודשים, קודש, לפני כל זה, שם נדב ואביהו שימשו. אנחנו רואים שאין מבחינת ההתעלות שלהם במעמד הר סיני, אין מבחינת זה שהם שימשו באמת בתקופה העוד לא מסודרת של עבודת השם. התקופה שבעצם הייתה כל האנושות נוח רוצה, מקריב קורבנות. אז התקופה הזאת שמאז שעם ישראל יוצא ממצרים ועד בניין המשכן, שם נדב ואביהו נמצאים. אבל יש פה לימוד גדול שהשם אומר, כל זה יש לו כנראה מקום בעידנים האלה, בתקופה הקדם משכנית, אבל ברגע שמגיע המשכן, אין דבר כזה, ברגע שמגיע המשכן, הכל צריך להיות מלמעלה. מה? כן. שגם זה כן, כן. אני התלבטתי. כן, נראה שזה גם קשור. פשוט שם לא מספיק הבנתי עד כמה זה ממש ממש ברור של הדב האביו, כי שם חז"ל אומרים, קיצור, אני לא יודע, יכול להיות מאוד שזה גם קשור. מה שכן, כן נשאר הבחינה הזאת, בוודאי נשאר הבחינה הזאת של הדב האביו בקוני עד עכשיו. כלומר, כל אחת מהשיטות יש תפקיד, נדב אביו בעצם נדחו במובן הזה, ומאז אלעזר ואיתמר. אבל זה אלעזר ואיתמר בני אהרון. אהרון ראינו שגם כן, בעצם בניו מתו בגלל החטא שלו בחטא העגל, אבל משה אומר, בגלל שהתפללתי, שני הבנים האחרים נשארו. אז יש פה בוודאי את השילוב של הבחינה הזאת של התעלות אינסופית, אבל השם אומר, אני אומר לכם מתי תעצרו אותה. ודאי יש את הבחינה של הכהנים של מבטים, באים מאיפה שהעם, רגשי קודש, להתנשא לשם, רוצים לרצוננו לראות את מלכנו, אבל השם מלמד, וכל זה אתם תכפיפו לחוקיי. הבאת פה עוד שתי גמרות, קראו אותם אחר כך, אבל בשניהם יש אב האמינות, שבעצם הכהנים לא היו כלולים בחוקי התורה הרגילים. מין, פה יש הד לדבר הזה, שגילו, הכהנים, בגלל שהם עובדי השם, אז אולי כל מיני חוקים לא יחולו עליהם, עד כדי כך שהגמרא בערך היא אומרת, אולי הם לא יתחייבו בסוכה, כי הם בני עבודה. כלומר, יש מצוות סוכה בתורה, כן, אבל הכהנים זה משהו אחר. הם עסוקים בהתנסות, בהתעלות. לא, אז גם פה זה רק אב האמינה. גם המנחות שהבאתי פה, אז היא בעצם, זה יותר מאב האמינה, זה פסוק לא מובן ביחזקאל, שכאילו מפריד בחוקי התורה בין נבלה וטריפה, בין כהנים לבין שאר העם. והגמרא אומרת, אנחנו לא מבינים, יבואו אליהו וידרוש אותה. אז אומר, יש בחינה כזאת שבעצם צריך לפעמים להזכיר לכהנים, אתם גם כלולים בחוקי התורה. התורה לפעמים מייחדת מילים כדי להגיד להם, אתם גם צריכים לשבת בסוכה, אתם לא פטורים מזה. אתם, קודם כל, התורה ואז בעבודה. אבל נסכם, שיטה ראשונה, אהרון, לפני שהשם התענף בו, ונדב ואביהו, שבעצם לנסה את רגשי העם מאיפה שהם, לבטא להיות המובילים של רצון העם להתעלות אל השם. אחרי נדב ואביהו, אז נשארו לנו אלעזר ואיתמר. אלעזר ואיתמר מגלמים בעצם שתי שיטות אחרות של הכהונה. אני כבר אקרא להם בשמות ונפרט את זה. מה ש...
כל החטאים נובעים כולם. אבל החטאים נובעים מאיזה רגש שהוא לא מנובד. איש כל השאר מעיניו יעשה, זה מה שראינו בסדר שופטים. אבל מה שבא לו, מה שמתחשק בו. והוא אומר שזה כאילו, מה כאן הדבר
ה... אם אני מבין נכון, אתה שואל מה אהבה אמינה בכלל שלהם.
כן.
כלומר, הנה חינמי, אשר אומר, זה לא נכון לעשות ככה, הוא הרג אותם. עכשיו, אני חושב שיש הבדל עצום בין שאתה מדבר על רגש רגיל, במובן של אני חושב שככה צריך, אני חושב שככה צריך, לא. אתה עבד השם ואשר אומר לך מה לעשות, לבין משהו שהוא... במקום ממש אחר שבית המקדש בכל מקרה, וזה גם למסקנה נועד, יש לנו רגשי קודש שכל כולם בעצם לבוא להקריב להשם. מה הם באו לעשות? הם לא... הם באו וככה היו עובדים את השם. אני אומר, הם עבדו את השם. עם ישראל עבד את השם דרך נדב אביהו עד אז ככה. בפועל. שנוח רוצה, קין רוצה. קין זה לא דוגמה טובה, כי בעצם זה התערב בשחידות, אבל כשזה באמת רגשי קודש אמיתיים, רגשי טהרה וקדושה והתנסות, אז בהחלט, להקריב להשם, למה לא? שלמה, להקריב 1,000 עולות, אנחנו נקריב עוד ועוד, כמה שרק אפשר, וניכנס, זה חידוש עצום שהתחדש אז, זה וזה בקרובה יקדש. שהשם אומר, לא, אתם לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים, אתם לא יכולים להקריב בידיי, כל הסיבות למה, אתם לא יכולים להקריב שטוי יין. זה בעצם יש מרחק ויש גבולות, ומעכשיו זה שידוד מערכות, אבל לפני זה באמת נהל כך. אתה מבין, זה לא כמו רוב ככל חוקי התורה, שהשם אומר משהו, אתה לא תעשה הפוך, זה לא איש אשר עליו יעשה. אתה לא תלך נגד המצפון, נגד מוסר, תגנוב את זה. אבל פה, זה משהו לכאורה לגמרי טוב. השם אומר, גם לטוב הזה, לא. אני אגיד לכם, זה רק מנמל הימת הזה, זה קשור לכל הסוגיה של המרחק שלכם אלוקים. ברור שהוא ממש לא מובן מאליו. בסדר? לא בסדר.
ועדיין
שאלה נשאלת, אני אומר, במשל... לא, אז אני אומר, א' במסקנה אתה צודק, אבל אני אומר, נגיד במשל פשוט, יש הבדל בין, נגיד, שהילד שלך ברור לו, שכשהוא קרוב לכביש, או בכל מה שהורית לו, הוא צריך לעשות כמוך. אבל זה יהיה חידוש עצום אם פתאום תגיד לו, תקשיב, יש לך מספר מוגבל כמה חיבוקים אתה יכול לבוא אליי ביום. כי אתה יכול פרוצות בתחום שהוא לב הטוב, לב... הילד אומר, אני רוצה להיות כמה שיותר איתך. זה לא איך מתנהגים בכביש, איך מתנהגים עם חברים, איך מתנהגים בכיתה. זה אני פשוט רוצה לחבק אותך, מה הבעיה?
אבל זה גם במסקנה.
לא, יש בה. מה?
זה גם במסקנה ככה. אחרי שהאדם...
במסקנה, לא, זה חידוש עצום. שבעצם הקשר איתך אמור להיות דרך, לא, אפשר רק שלוש חיבוקים היום, למשל, כמובן. בעצם לא, יש גבול עד כמה אתם יכולים להתקרב אליי. מה אתה לא רוצה ש... אנחנו בנים שלך, אתה... לא? אני חושב שזה מובן מאוד אהבה מן וחידוש עצום שחשוב, כאילו, שגם מובן מאוד המסקנה.
זה
את
החסידות
שהחסיד,
כלומר, אחרי שהוא זהים ודברים ענקים, אז הוא מוסיף ככל שיעלה על רוחו במה שמקרב אותו, וזה דבר מצוין, וזה גם נכון למסקנה.
נכון. כל עוד זה בחוקים, כל עוד זה בתוואי שהשם אפשר. טוב, אחרי שנדב והוא מתו, אז בעצם מופיעות עוד שתי שיטות של כהונה. נקרא להם כהונת מעלה וכהונת עבודה. נקדים את המאוחר ואומר, אפשר לקרוא להם גם בשני שמות מקבילים, שלוחי רחמנה או שלוחי ידידה. שזה ביטויים בעצם מהגמרא. אבל זה בהמשך אנחנו נראה שזה בעצם מקביל. אני אתחיל, עכשיו, אני כאילו אסמן לכם מראש את הציר שנלך בו, אנחנו נראה בין אלעזר לאיתמר, בין אלי ופנחס, ובין אביתר וצדוק. בסדר, בכל אחד מהנקודות האלה אנחנו בעצם פוגשים מזרע איתמר ומזרע אלעזר, נפגוש מה מייחד כל אחד מהם. אלעזר ואיתמר, מה ממונה, מה קיבל כל אחד מהם, איזה תפקיד קיבל כל אחד מהם? קודם כל, השם, מי החליף, נראה לי שכבר אמרתי את זה פעם שעברה, מי החליף את אהרון בתור הכהן הגדול? אלעזר. נכון, ומי יהושע אלעזר היה הכהן הגדול? ומי החליף את אלעזר? פנחס. מה? זהו, אז ראינו במדרש, הבאתי את זה שוב פה. תחת ב' איתמר לי הוא בניו, אבל אחרי הפסקה החומה, שלכולי אלמה במדרש, איתמר גם היה כהן גדול. השם נתן מקום גם לו, או בחיי אהרון, או מתי שוק של עזר מה, אבל איתמר גם שימש בתור כהן גדול, כלומר יש, השם נתן מקום גם לשיטתו. וראינו, הבאנו, אני חושב, גם במקורות על זה, שבעצם היה, הסדר ההיסטורי הוא שהיה הנהגת אלעזר, ופנחס, אחר כך השם העביר את ההנהגה לאיתמר דרך בית אלי, אחר כך החזיר אותה לאלעזר דרך צדוק, ובעצם הבחירה הסופית בסופו של דבר היא בצדוק. אבל השם נתן גם מקום, אמרנו בכל מקרה לאיתמר, וגם נתן זמן, תקופה היסטורית שבה איתמר הוביל, וזה דרך בית אלי. מה ההבדל ביניהם? יש בעצם בשאלה הזאת גם, עצרנו פעם שעברה, כשלא דיברנו על הדבר הביאו. בפרשיות הלוויים, בתחילת חומש במדבר, אז יש תפקיד שונה לאלעזר ואיתמר. בואו נזכר רגע, יש לנו גרשון קהת ומררי. קהת הוא הנושא את כלי המקדש, את ארון השם, את השולחן, המנורה, את כלי המקדש. זה קהת. גרשון ומררי נושאים בעצם, לא נחלק עכשיו ביניהם, הם נושאים את כל המשכן עצמו. שזה מתחיל מהקרשים וזה שזה בעצם להתאמר ו... מה להתאמר? לגרשון? מה? סליחה, נכון, נכון. קיצור, כל המשכן, עיריות המשכן עצמו, עיריות המשכן עצמו לגרשון, והקרשים והיתדות והמיתרים וזה למררי, אז יש לנו בעצם את כלי המשכן ויש את המשכן עצמו. עכשיו, התורה אומרת שעל גרשון ומררי אחראי מי? איתמר. ביד איתמר בן אהרון הכהן. זה מופיע שעבודתם, גם של גרשון גם של מררי, ביד איתמר בן אהרון הכהן, כלומר הוא היה ממונה על נשיאת המשכן עצמו. ועל קהת מי ממונה? אז זה לא מפורש ממש בפסוק, אבל כשכתוב שאלעזר ממונה על שם מן המשכן וזה, שם הפרשים אומרים, שם כתוב פסוק, איך הוא כתוב? פקודת כל המשכן מכל אשר בו בקודש ובכליו, אז רש"י אומר, ועוד מפרשים, שבעצם הכוונה למסע בני קהת. כלומר, על קהת, על כלי המשכן, אחראי אלעזר, ועל המשכן עצמו אחראי איתמר. מה פשר ההבדל הזה? האמת שהרבה זמן, הרבה זמן הייתי להבין את זה, וצריך לשקלל פה את כל הנתונים. מה? אלעזר? אלעזר אחראי על מסע בני קהת שהם נושאים את כלי המשכן. נכון. לאלעזר יש גם פקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשכן. אני מסכים. זה עצמו כבר מנויים בתוך עבודת המשכן, לא רק במסע. כן, לא, ודאי שהוא נושא את אלה, אבל אחר כך, לא, אתה צועק, נכון, האמת שזה באמת רק במסע.
נושא
אותם,
כאילו,
את
הדברים
שאיתם עומדים בפעם.
אני כותב, החזק.
כן, בדיוק, זה הרמת, אני קורא עכשיו. נכון, נכון, סליחה. זה, הוא בעצם אחראי על המסע של הדברים האלה. עכשיו, הביד איתמר הזה, זה שאיתמר אחראי על גרשון ומררי, זה מאוד מאוד משמעותי. תהפכו רגע את הדף, תסתכלו את המקור הראשון שמובא שם במדרש שמואל. כתוב, זה פסוק שנאמר לאלי, כשיש אלוהים בא לאלי, לכן נאום השם אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני כל הימים, משהו כזה. אז איפה השם אמר שבעצם הכהונה תינתן לאיתמר? רבי יהושע ברבי נחמיה בשם אחד, רבי מישק יתיב כמר. באו, אמור, אמרתי שתי פעמים, ביד איתמר שתי פעמים. כלומר, מתי השם אמר שהכהונה תימסר, הכהונה הגדולה בידי איתמר? כשכתוב ביד איתמר שני פעמים. אז יש פה ממש קשר ישיר בין ביד איתמר, המינוי של איתמר על גרשון ומררי, לבין התקופה של אלי. זה עכשיו מימוש של ביד איתמר הזה. עכשיו, נגיד עכשיו חילוק שהוא עכשיו, אני חושב שמאוד אפשר לראות אותו, אבל בהמשך הוא גם יותר יתברר לנו כשנוסיף את שאר הנתונים. אני חושב שהחילוק הוא כזה. איתמר אחראי על המשכן עצמו, ואלעזר אחראי על כלי המשכן. כלומר, מה ההבדל להיות אחראי על המשכן עצמו או על כלי המשכן? להיות אחראי על כלי המשכן, שזה אלעזר, זה בעצם על עבודת המשכן. השייכות שלו היא לעבודה בפועל, זה הכהנים ש... אחראים על ההקרבה, על המזבח, על המנורה, הדלקת המנורה, על לחם הפנים. זה בעצם להוביל את התחום של עם ישראל, יש לו תפקיד של עבודה במשכן. מצוות העבודה, את שליחות העבודה, את הקרבה של ידי העבודה. לעומת זאת, איתמר אחראי על עצם זה שיהיה משכן. כביכול, נגיד זה רק, זה כמובן לא נכון, אבל רק לשם ההבלטה, דמיינו שהיה רק משכן בלי הכלים שלו. אז יש לך בית השם פה, ומה עושים בו? לא יודע, אבל יש לך בית השם פה. ואם היה רק את הכלים בלי המשכן. אז יש לך מזבח, פה אתה מקריב, פה אתה מקטיר קטורת, פה השכינה נמצאת, פה אתה מקריב לחם הפנים, פה אתה מדליק את המנורה. זה בעצם ממש שני דגשים שונים של יש בחינה במשכן של כל הקשר להשם דרך העבודה, דרך המצוות, ויש את עצם הימצאות בית השם. אז אני קורא לאחד כהונת עבודה ולאחד כהונת מעלה. כהונת מעלה בעצם מדגישה יותר את הצד הסגולי של השכינה, של עצם זה שיש שכינה מתהפך הכל. זו שאלה טובה. אנחנו נראה שבדיוק על הציר הזה יופיע חילוק נוסף בין אלעזר ואיתמר והוא יתהפך. כלומר, כשמדובר על כלל הכלים מול המשכן, אז אלעזר הוא על הכלים ואיתמר הוא על המשכן. אבל כשיהיה חלוקה בין כל המשכן לבין הארון, מי יהיה עם הארון ומי יהיה עם הכלים? איתמר יהיה עם הארון ואלעזר יהיה עם הכלים. זה מה שיקרה, אנחנו נראה את עוד מעט, מאביתר וצדוק, ממש חלוקה ברורה ביניהם. בסדר? אז אני חושב שהארון השאלה מאיזו בחינה, הוא יש את הבחינה שמופיע בתור הראשון מכלי המשכן, כלומר כל המערכת שעבודת השם בסוף מיוחסת אליו, יש גם את ההזעה כלפיו ועליו ולידו, אז יש את הבחינה של העבודה בו, אבל באמת זה מופיע הבחינה של פה נמצא השם מול העבודה, אז באמת שם זה יהיה איתמר. זה מאוד יפה. אני חושב שזה דווקא, זה מאוד מחזק את הרבת שאנחנו רוצים לומר.
שם זה יהיה אלעזר.
איתמר יהיה עם הארון.
ואלעזר
יהיה עם הכלים. אלעזר הוא אחראי על עבודת המשכן. ואיתמר הוא על המעלה של המשכן, שהשכינה פה. אז אם זה הכלים מול המשכן, אז איתמר אחראי על המשכן. אם זה בתוך הכלים יש חלוקה, הארון מושר, כי זה בצד שאיתמר כאילו פתאום הוא עם הארון, כי הוא בעצם הנקודה של השראת שכינה. זה כאילו מין, איזה כהונה זה כהונת מעלה, זה בעצם כמו נגיד שומרי הכבוד של המשכן. יש פה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו השומרים שלו, אנחנו הנציגים שלו, קצת כמו שמלכים עושים עצמו משמר כבוד ופמלה וזה, הם שלוחי רחמנה. לעומת זאת בשלוחי רחמנה זה בעצם אומר, השם פה, ואנחנו לידו. השם מינה אותנו להיות משמר הכבוד שלו. זה לא הדגש של העבודה שאנחנו יוצרים את החיבור. לעומת שלוחי דידן, שזה בעצם מדגיש יותר את הצד של העבודה. השם ציווה לנו להקריב. טוב, איך מקריבים? בוא כהן, אתה זה שמקריב בשבילנו. בסדר? יפה. אז זה אלעזר מול איתמר עצמו. אלעזר מול איתמר בפני עצמם. הצד של העבודה, ואני רק שהוא ירגיש את המונחים שזה יהיה ברור להמשך. אז אמרנו, מעלה מול עבודה, אפשר לקרוא לזה גם סגולה מול בחירה. כלומר, איתמר זה הסגולה עצם זה שהשכינה פה, את זה שהכהנים נבחרו להיות קרובי השכינה, לעומת אלעזר, בעצם הבחירה, כלומר, איך עושים את זה, איך מקרבים בין ישראל להבין שיש בה. גם נראה את זה בהמשך, אפשר לקרוא איזה שלוח רחמנו, שלוח הדידן. עכשיו אני אומר, הצל הזה של הבחירה מאוד מאוד ניכר, זר אלעזר אצל פנחס, ופה אנחנו כבר מגיעים לתקופת השופטים. פנחס הוא לא היה כהן מלכתחילה. כלומר, לא צד סגולה הוא שמודגש בו. והוא נבחר לכהונה בזכות המעשה הטוב שלו. הוא בפועל מחק את החטא של זמרי, בפועל קרב את ישראל וים שבשמיים, ובתור שכזה הוא עכשיו הוא וזרו כל הימים נבחרים לכהונה, כלומר זה ממש מדגיש לכהונת עבודה. זה ממש כאילו הייתי אומר ניגוד גדול לכהונת הסגולה של בהם בחר השם, נקודה זו בחירה אלוקית. הוא בדווקא לא נבחר מלכתחילה והוא נוסף אחר כך בבחירתו. ופנחס, לאורך כל תקופת השופטים, פנחס לא רק תקופת השופטים, הוא כמה פעמים אנחנו פוגשים אותו מפורש כשמדובר בביאור חטאים. פוגשים אותו במסע המלחמה מול מדיין, במקום מקבות השם במדיין שהכתיעו את ישראל. אנחנו פוגשים אותו בימי יהושע, שהוא נשלח לבני גד ובני ראובן, כשחושבים שהם חטאו. אנחנו פוגשים אותו בתור הכהן הגדול, בפילגש בגבעה שבאים לבאר את אחותי בבנימין. ארבע פעמים אנחנו פוגשים אותו שהוא בא לבאר את אחותי. חז"ל מוסיפים שהוא זה שגם נשלח אל עם ישראל פעם אחר פעם במאה שופטים, להוכיח אותם. קורא זה פנחס אנחנו... פילגש בגבעה. רגע, זה לא עלתי פתאום. יש, כשיש זמרי, יש המדיין, יש שניים וחצי השבטים, ביהושע כ"ב, שהוא עומד בראש המשלחת, והפילגש בגבעה. אז פנחס יש דגש מאוד גדול של עבודה. פה זה מובן קצת הפוך, לא שעבודת המשכן, אלא מובן של לטהר ולקדש את עם ישראל. מי שזוכר, דיברנו על פנחס רבות בספר שופטים, שם דיברנו על הניגוד הממש גדול שמופיע בימי גדעון, שבאותו דור חוטא, אז פנחס בא, חזל אומרים זה פנחס, בא ואומר להם, איש אלוהים, מה אתם חושבים שהשם יהיה איתכם כשאתם ככה? וגדעון בא ואומר, ויש השם איתנו? ברור שאתה צריך להיות איתנו. אז בגדול, המצב של פנחס, הסדר, ההשפעה של הפנחס זה לבוא ובפועל לתאר את הדור מהחטאים. היה לזה, זה יצר, גם דיברנו על זה מכמה היבטים בספר שופטים, שזה יצר ריחוק גדול בין עם ישראל למשכן. המשכן בקושי מופיע, וגם פנחס בקושי מופיע בספר שופטים. אמרנו שאולי הרבה שזה בגלל הדבר הזה, כשיש דור חוטא, והכהונה היא מדגישה את ההיבט של אנחנו נשנה אתכם, אי אפשר ככה, זה לא יכול להיות ככה, כשאתם תהיו ככה, שאם לא יהיה אתכם, אז באמת נוצר פער. הוא ברף העליון של המוסר ושל עבודת השם ושל העירה, ועם ישראל שלא שם, אז באמת לא שם, ואין, לא נוצר הרבה מגע. אחרי פנחס, אז דיברנו על עזר ואיתמר, עכשיו אנחנו בפנחס מול אלי.
אז
תקצת לי
כעס למחליט, הוא הגיע אליהם
הרבה פעמים.
כן.
אבל הם לא הגיעו אליו.
כן.
הוא הגיע הרבה פעמים או לתקן את החטאים או לנזוף בהם.
כן, אני לא
משנה
שיהיה פגיבו. הרחוק
הוא טובה
של שני הדברים, מה, כאילו, יש מצב שהאדם
למה
רחוק
מהעם שלו?
כי העם שלו מגיע אליו, לא צריך לנסוע.
לא, לא זה.
יש מצב שהאדם
מוכיח, אז... מה זאת אומרת? לא, אני חושב שלא בגלל ש... לא, אני חושב שבעצם עם ישראל לא במדרגה של להגיע למשכן. עוד מעט נראה את ההפך של בית אלי, אני חושב שזה יותר ברור. בואו נעבור מפנחס לבית אלי. אנחנו בעצם בנקודה השנייה של ההבדל בין אלעזר ואיתמר. היינו אלעזר ואיתמר עצמם, עכשיו אנחנו בעצם פנחס מול אלי. חז"ל אומרים שפנחס פסקה ממנו מתי שהוא רוח הקודש, לומדים את זה מהפסוקים, דיברנו על זה גם פעם שעברה. ואחד מהסיבות שמוזכרות זה בגלל שהוא לא מספיק מיכה באמת פילגש בגבעה. כלומר, לא מספיק קיים את התפקיד שנועד לו שאין בפועל לתקן את העם. אחרי פנחס, שוב אמרנו מסברה, כנראה בגלל שהפסיק רוח הקודש, אז הוא עבר מתפקידו למרות שהוא עדיין חי. ואלי, נראה כל היום, אצל אלי, ופה אנחנו כאילו עכשיו ממש מגיעים לספר שמואל, אצל אלי צריך להבין מה הייתה שיטת הכהונה שלהם. כי אתה יכול לומר, וזה חס וחלילה, זה לא נכון, תאוות שררה. ככה הרבה פעמים, צערנו, שמענו הרבה פעמים שסבירים היום ככה את בית אלי, זה הכוח משחית, נתנו להם את הזה, והם רוצים עכשיו לקחת מעם ישראל, את הכבוד, את הכוח, חס וחלילה.
אלי ובני אלי
זה חד המחת. למה אני טוען ככה? קראתי את זה בתחילת השיעור. כי הכתוב מזכיר את בני אלי לפניו. אבל בוא נראה...
אלי הכוונה הוא לא מחווה.
בוא נראה. אנחנו נראה עם כמה בחירות, תגיד לי בסוף אתה מסכים שזה חד המחת או לא. גם לא למחות, טוב, לא, עוד נגיע לזה. אז ככה. בואו נתחיל באמת בני אלי, כמו הסדר המהותי שהפסוק אומר, אנחנו שמואל א' פסוק ג', ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. מה הייתה השיטה של בני אלי? אז כתוב, זה בפרק ב', פסוק י' ב', ובני אלי בני בליעל לא ידעו את השם. כלומר, קודם כל יש פה איזו הגדרה, הם לא מספיק עובדי השם. לא יודע איך היא קורא את זה, אני מקווה שאני אומר ביטוי נכון. בלי בליעה לא ידעו את השם, ביטוי מאוד קשה. שאומר, זה כבר הפוך מפנחס. פנחס כל כולו היה בעצם הגדול הדור שהודיע להביא לטעם בדרך התורה. בלי אלי, זה לא הצד החלק שלהם. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזג שלוש השיניים בידו, ויקה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזג ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל לבאים שם בשילו. רש"י מסביר שיש פה בעצם דרך, על פי רש"י היא בעצם מאוד ברורה. לכהן מגיע מטות הכהונה, מתוך הזבח. כלומר, עכשיו אדם מקריב שלמים, אז הבשר זה לבעלים, והחזה והשוק לכהן. אבל הם היו תובעים, לא, אתה תיתן לנו גם מהבשר שלך. גם מחלק ישראל. כלומר, בעצם, יצאו פה איזה שמין על גבי הזכות שהתורה נותנת, שהשם נותן לנו. מנות הכהונה, אנחנו ניצור שרה נרחבת יותר שגם, זה לא חולי, אבל גם מה שמגיע לך מהקודשים קלים האלה, אנחנו גם ניקח. איזה מין הדגשה של שררת הכהונה ורצון להרחיב אותה. מה המגמה של השררה הזאת? למה לעשות את זה? אני רוצה להתחיל לקרוא חתם סופר מאוד מאוד חשוב שמברר משהו מאוד 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 משמעותי ביחס לאלי ובניו. תראו את זה, זה תחת הכותרת אלקנה ואלי, כן, עמוד 11 פה באמצע. והוא מכניס אותנו לביטוי הזה של שלוחי רחמנא ושלוחי דידן, והוא אומר, הוא כבר מקדים ואומר לכם, הוא אומר שבעצם הדגש המאוד מרכזי על בני אלי היה שלוחי רחמנא. כלומר, אז שנייה, אני כן אגיד את זה לפני שתקרא אותו. מה שאני רוצה לטעון, שבעצם שיטת אלי ובניו הייתה, שאחרי שעם ישראל היה בעצם רחוק מהמשכן במשך מאות שנים, בגלל שעם ישראל לא מדרגה, עם ישראל לא מדרגה, אז הוא לא יכול להתקרב, הוא מגיע למשכן, הוא רק נטבע למדרגה עצומה, פנחס רק אומר להם שאתם לא בסדר, אז אנחנו לא יכולים להגיע. אלקנה ואלי ביחד עושים מהלך, שעם ישראל פשוט מגיע למשכן. מגיע למשכן כי חשוב עצם המפגש. סגולה, איתמר. וגם הכהנים מופיעים בתור קרובי השם. הצד של עירת השם, עבודת השם, שהפיע אצל פנחס, זה לא הצד החזק פה. ועד רבה, כתוב מדגיש שהם היו בני בליעה. ושוב, אני אומר, עם כל הזהירות הראויה ובני כל העומד בני לחתו אינו לטועה. מתבונן מבחינת הדגשים הרוחניים, איזה דגש של כהונה יש פה? יש פה את שררת הכהונה, את סגולת הכהונה. בבחירה שלהם זה לא הנקודה. ועוד מעט נראית אחד המספר שאומר את זה. אבל הנקודה זה, אתם תבואו למשכן, וככה תתקרבו אל השם. ואתם גם צריכים לחוש ולדעת ולהבין שאנחנו מעליכם. ולכן אל תבואו לנו רק בתור עבודה, ואז תתנו לנו את החזה והשוק. לא, אתם תהפכו אותנו לעומדים בראשיכם. זה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שיש בצד אמיתי. אידיאולוגיה שאומרת, אתם צריכים להיות בטלים אל השם ואל שלוחיו. האידיאולוגיה הזאת הולכת יחד עם הדגשת, ואני כבר כזה פותח את היריעה, אני כאילו כן מקדים את זה לחתם סופר. האידיאולוגיה הזאת הולכת יחד עם זה שכשנופלים במלחמה ופלישתים, מה עושים? לוקחים את הארון לשדה הקרב. מה הם מפשפש במעשיו? כשעם ישראל היה מפסיד עם השופטים, בא פנחס, אלעזר, ומה אמר להם? תפסיקו לחתום. ימי אלי, העם חוטא, ונופל ביד פלישתים, ומה קורה? נביא את הארון! סגולה! ברגע שנהיה קרובים להשם, הכל ייפטר. וכשהמשכן נופל, כשהארון נופל בידי פלישתים, אז אנחנו, זה מאוד יפה שהנביא בא וממשיך ואומר לנו מה היחס של משפחת אלי למצב הזה. גם כן, האם אז מופיעה תשובה, מה לעשות מול החטאים? לא. אז כתוב קלתו, אשת פנחס הרתה ללת, והיא קוראת לבן שלה, אי כבוד כי גלה כבוד מישראל. כלומר, הכבוד, מה שמעניין אותו, מה שאומרים בראש, הסגולה, זה שהשם פה. עצם זה שהשכינה פה, השם איתנו, זה חזות הכל. וזה בעיה. זה בעיה כי זה יכול לבוא, לגרום בפועל, לעיוות הדרכים המוסריות, וזה עלול לגרום למצב שבעצם עם ישראל נתלה בסגולת המקדש, בקדושה, בשכינה, ולא מספיק שם את דרכיו, לא מספיק עומד על מעשה. בואו נקרא את החתם סופר. אני לא הבאתי פה את הכל כי זה ארוך. הוא בא מתוך שאלה, למה כתוב, תראו את זה בפסוק, בפרק א', פסוק ג', מה שקראנו קודם, ועלי שאו מאירו מימים ימים על השתחוות לסבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס. כאילו יש פה חיבור אל קנה עולה למשכן, ותדע לך ששם שני בני אלי. למה זה קשור? זה מה שאל לך, אתה מסופר. עכשיו הוא בא לענות על זה. הנה, התוספות בקידוש שנעלו, שדכוהנים שלוח ידידן וגם שלוח רחמן ענינו. ויש לנו בסברה זו להסביר, כי אפשר לומר שכוהנים הם שלוחי הולכה, להוליך ולהעלות קורבנותינו ותפילותינו להשם יתברך שמו. זה מה שנקראתי כהונת עבודה. ואפשר שהם שלוחי הוואה מאת השם יתברך שמו. הם משולחים אלינו להביא מאיתנו תפילותינו ובבותינו להביא יתברך. יש פה קשר של הקרבה, יכול להיות שליח שעם ישראל שולח להביא לשם, יכול להיות שליח שהשם שולח לקבל מאיתנו את הקורבנות. על כן כתבו תוספות שהם שניהם, יש שני תפקידים לכהנים. הם גם שלוחים שלנו להביא לשם, וגם שלוחים של השם לקבל מאיתנו, ונפקמינה בזה. אם נאמר שהם שלוחי דידן, אם כן בזמן שהם צדיקים ומרוצים לדור, ומי שמקריב הקורבן לדור ומשלח ברצונו וחפצו, אם כן אב השלוחו. אמנם, אם אין הכהן צדיק, שיהיה ראוי להשתלח מאיתנו אליך לשם, פנימה, להעלות זכרוננו אליו, אז אין ראוי להיות שלוחנו כלל. אם הכהנים שלוחי דידן, אז לא יכול להיות כהנים חוטאים. אבל אם נאמר שהם שלוחי דרחמנה ומשולחן גבוה כזכו לגדולה זו, סגולה. אם כן, אין לנו לערר אחריו. אך כיוון שהוא מזרע אהרון הכהן, שוב פעם, סגולת הכהונה, מעלת הכהונה, הוא שליח השם, הוא ראוי, כיוון שהוא מזרע אהרון הכהן, הוא שליח השם, הוא ראוי להקריב קורבנותינו ולהעלותם לרצון. ואין רחוק אצלי שעל כן ימנעו בני ישראל מלעלות לרגל. לפי שהיו הכהנים, שני בני אלי שלא היו ראויים להיות שלוחי דידן. כמו שאמר זה כתוב בסמוך, ולא רצו לעלות ולהקריב קורבנות על אדם. כלומר, לא סתם עם ישראל לא עלה למשכן, הוא לא עלה למשכן בימי בני אלי, כי הוא אמר, הם לא רואים להיות שלוחים שלנו. כי הם היו סוברים שהכהנים שלוחי דידן היינו. עד כי בעל כורחם העלה מלקנה עמו, ואמר להם שכהנים שלוחי דרחמן היינו, ואין לנו לערער אחריהם. אז בעצם, החתם סופר אומר, הדגש בימי בני אלי זה, אנחנו שלוחי השם, אנחנו מעלת השם, עזוב עכשיו את המעשים, זה לא עיקר הנושא. אתם תעלו, בני ישראל, ואנחנו נשרור עליכם, כי אתם צריכים לפגוש את מעלת השכינה מכם. תהיו קרובים לבית המקדש, תהיו, ואנחנו אלה ששלוחי השם להיות פה. אלי הכהן, זה מאוד יפה, פנחס הכהן בפילגש בגבעה, כתוב שהוא עומד לפני השם. אלי הכהן כתוב שהוא יושב לפני השם. אני חושב שזה גם הבדל מאוד. עומד, זה בעצם הפעולה, העשייה, יושב, מעלה. פנחס עומד, אלי יושב. אלי הכהן, כמו שהוא נקרא פה בפרק א', הוא שליח השם לראות מה קורה בתפילות האנשים. חנה מתפללת, זה לכאורה עכשיו אוטונומיה שלה. לא, כמו ששני בני אלי, אנחנו פה אחרים על המשכן, אנחנו פה עומדים בראש כל ההתנהלות. ככה, גם, כאילו, חנה צריכה להתמודד מול אלי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני ממש צריך שנסיים עכשיו, אז אני אגיד רק ממש בקצרה, וזה עוד השם, תרצו פעם בנה, יש לנו פה עוד מה להאריך. חז"ל אומרים שאלי רצה להרוג את שמואל בגלל שהוא הורה לפניו הלכה. מה הוא הורה? ששחיטה כשרה בזר. אלי ובניו לא היו נותנים לישראל לשחוט. יש מחלוקת, פשט הגמרא זה כאילו שלא היה ידוע הדין ששחיטה כשרה בזר. גם השחיטה זה חייב להיות רק הכהנים. ושמואל שבא ומחדש, לא, גם לישראל מותר, יש גם לישראל מקום במשכן. אלי אומר לא, הכהנים הם צריכים להיות פה, אתם צריכים להתבטל אליהם, הם שלוחי השם, הם ורק הם יכולים לשחוט. זה ממש בולט פה, שלוח ידידן או שלוח רחמן. אם זה שלוח ידידן, אז הנה גם אנחנו, אנחנו הדידן עצמו יכולים לעשות משהו, וכל השאר השליח. על איזה שלוח רחמן, לא, אנחנו שליחי השם, נקודה, אנחנו יכולים לעשות הכל. ואותו דבר חנה אומרת לו, תסתכלו ב-11, בעמוד 11, המקור אחד לפני הסוף, ותען חנה ותאמר לא אדוני. מה זה שאומרת לו לא אדוני? דורשים חזל, אמר אולה ויתר רבי יוסף בחנינה, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה. ולא רוח הקודש רואה לך שאתה חושדני בדבר זה. כאילו, חנינה אומרת לו, אתה לא אדון על הכל, כל עבודת השם שלי, יש גם לי מקום בה. טוב, אז לא נבסס את זה, עכשיו רק אני אגיד שבציר השלישי של אביתר מול צדוק, כשאהרון השם היה מופרד מהמשכן, בימי דוד, שבעצם המשכן היה בגבעון, שם הייתה עבודת השם, והאהרון הועלה אל ירושלים, אני חושב שהזכרנו את זה פעם שעברה, נכון? מה? אני אגיד לך, בסוס הוא מאוד פשוט. שם, א', מה שכתוב שהוא בעצם השאיר את צדוק בארון, סליחה, שיר הצדוק בגבעון לעבוד את השם. עכשיו, אביתר הוא עד מרד שלמה, אמרתי את זה פעם שבוע גם. אביתר הוא עד מרד אבשלום, כלומר עד סוף ימי דוד, הוא זה שנושא את האורים והתומים. מפורט. האורים והתומים דינם שנשאלים בהם לפני הארון. וסתם באופן כלי דוד נשאר בירושלים ואביתר ראה איתו כל הזמן. אבל בעצם מה שכתוב שם, שצדוק מזרע אלעזר היה עם הכלים, ועם עבודת המשכן, ואביתר מזרע אלי נשאר עם סגולת הארון. אז אלה בעצם שלושת השיטות של הכהונה. כהונת, אמרנו, התעלות, רצון להתנשא אל השם. כהונת מעלה, התאמר אלי. כהונת עבודה אלעזר ופנחס. יש עוד דברים ועוד מקומות לראות את הדבר הזה קורה. נראה לי שנסתפק בזה להפעם. פעם הבאה אנחנו נמשיך מתוך זה אל מה שקורה בפרק א', כלומר, מה שראינו עכשיו, את היחס בין של קנה, בעצם דוחף את העם אל אלי, למרות שהחטאים של בניו, אנחנו נראה איך אלי בדבריו, זה קשור למה ששאלת, לא הספקתי להגיע את זה עכשיו, איך אלי בדבריו אל בניו, הוא באמת מדגיש מאוד את החטא כלפי השם ולא את החטא כלפי ישראל. שוב פעם, מתור שלוחי רחמנה. הוא אומר, על בניי כי לא טובה שמועה מעבירים על השם, הוא אומר, אם יחטא איש לאיש, אבל אם השם יחטא איש מתפלל לו, כלומר, זה שחטאתם לעם, זה לא עיקר הבעיה. אבל זה שחטאתם להשם, אנחנו השליחים שלו פה. קיצור, נראה את זה, טוב, שכוח.